זהו. טוב, אנחנו נדבר עכשיו על הבטלר החמישי על הוקר, על הבטלר הגיבן, ונדבר על הכתפיים. עכשיו אמרנו שרב נחמן במומים של הגוף, הוא הולך לפי סדר האיברים מלמעלה למטה. התחיל הבטלר העיוור, זה שייך לעיניים, אחרי זה החירש שייך לאוזניים, אחרי זה הכבד פה שייך לפה, אחרי זה הקום הצוואר שייך לצוואר. עכשיו הוא יורד למטה ומגיע לכתפיים, שזה בעצם הגיבנת. ביום החמישי גם כשמחים וזכור הזוג את הבטלר שהיה לו חטטרות שקוראים הוקר. הם מתגעגעים עוד איך לוקחים בכלל את אותו הבטלר ההוקר, כי אם היה הוא בכלל הייתה שמחה גדולה מאוד. הנה הוא בא ואמר הנני, הנה באתי על החתונה ונפל עליהם וחיבק ונשק אותם. ואמר להם, בתחילה ברכתי אתכם שתהיו כמוני, ואתה אני אתן לכם מתנה להדרשה שתהיו כמוני. ואין אני בעל חטטרות שקוראים היינו הוקר כלל, רק עד רבה יש לי כתפיים כאלה שקוראים פלייסס, שהם מבחינת מועט מחזיק את המרובה. זה מונח מפתח כאן אצל הבעל המום הזה, שהוא מועט המחזיק את המרובה. זה ביטוי שהתגלגל פה בהמשך הסיפור, כאילו הכתפיים הם כמו שאומרים למישהו שיש לו כתפיים, יש לו כתפיים בכוונה שיש לו יכולת לשאת, יש לו כתפיים. הכתפיים זה המקום של המקום שבו אתה נושא, אתה נושא את המסע. והמועד שמחזיק את המרובה, את מה שנראה זה מתגלגל כאן בהמשך התיאור הזה לכל מיני כיוונים. ויש לי הסכמה על זה, כי פעם אחת היה שיחה וסיפור שהיו אנשים מפארים עצמם בבחינה הזו, שכל אחד ואחד היה מתפאר שיש לו בחינה הזו שמועד מחזיק את המרובה, ומאחד מהם היו מחייכים ושוחקים ממנו. והשעה שהתפארו בבחינה הזו שמועד מחזיק את המרובה, נתקבלו דבריהם. כן, יש כאן מצב שכל אחד יתפאר שיש לו שהוא מועד מחזיק את המרובה, ויכול להיות אחד שאמר את זה עשו ממנו צחוק, והשני, אחרים התקלו דבריהם. אבל מבחינת מורת המחזיק את המרובה שיש לי, הוא גדול מכולם. כי אחד מנה התפרש שהמוח שלו, מבחינת מורת המחזיק את המרובה, כי הוא נושא במוח שלו אלפים מרובות אנשים, כל ההסתכלות שלה וכל התנהגות שלה וכל העבודות והתנועות שלהם, הכל כאשר הכל הוא נושא במוחו. זה מאוד יפה גם לראות אם המוח הוא בעצם מין מחשב על כזה, שהוא נושא בתוכו את כל המחשבות וכל הדמיונות וכל הזיכרונות של אנשים, הכל נמצא כאן איזו קופסה קטנה בראש, מין פלא כזה שבאמת, זה באמת פלא, שאדם יש לו מוח שבחינה פיזיולוגית הוא כל כמה סנטימטר על כמה סנטימטר, ושם המועט הזה שהוא באמת מין לא חלום כזה, הוא בעצם מחזיק את המרובה, וכל כל העולם נמצא במוח שלנו. על כן הוא מועט מחזיק את המרובה, כי מכון עושה כל כך אנשים וכו' וכו', ושחקו ממנו ואמרו, כי האנשים אינם כלום, הוא אינו כלום. וכן אמרו לו שזה שום דבר, ולענה אחד ואמר, אני ראיתי מועט מחזיק את המרובה כזה. כי פעם אחת, זה גם כן מאוד מעניין, מה הביטול הזה כאן, למה צחקו עליו? הוא תיאר שבעצם האדם הוא פלא, שיכול להחזיק את כל העולם במוח שלו, הגודל של המוח כל כך קטן, ו... אף על פי כן צחקו ממנו, כי אנשים אינם כלום והוא אינו כלום. כלומר, יש כאן איזה תיאור, זה מאוד גם אופייני לרב נחמן, למעשה לדבר על האדם כלא כלום. אתה חושב שאתה מחזיק משהו, למעשה כהרף עין האדם מסתלק מן העולם, ואז מסתבר שכל כל מה שנדמה לו שהוא זה דמיון כזה שהוא מועט מחזיק את המרובה, הוא בעצם פיקציה. אין בעצם שום ממשות לאדם באשר הוא אדם. זו אמירה נורא טרגית, שבעצם אדם חי כל אדם בתודעה, כל אחד איתנו חי בתודעה.
אולי הוא גם לא מצדיק. מתאר את היחס של האנשים. אני חושב שהעולם אומרים, אז כאילו...
כן, אני חושב שהוא
דווקא...
כן, ברור, הוא הולך כאן להנגיד לזה את אותו עצמו, את הצדיק בעצם, שזה לא ככה אצלו, אבל לכל זאת האמירה הזאת היא אמירה מאוד... אמירה מאוד של להביל את העולם כולו הבל. כלומר, אין שום ממשות לאדם. אדם נושא בתוכו תחושה שהוא שווה משהו, שהוא בעל ערך, שהוא נמצא כאן בעולם ויש איזשהו מובן. כל אחד איתנו חי מהתחושה הזאת. אם לא היינו חשים בתחושה כזו, לא היינו קיים הבוקר, לא היה בשביל מה לקום הבוקר.
מהאנשים הם, כאילו, אז כאן בחומר שהחפצים הם,
כן, זה יודע, אבל זה מראש כבר לא היית חושב.
אז לא, אז אין בכלל דבר כזה, לפי זה לא יהיה בכלל דבר, המרובה. מה כבר יישאר המרובה? הבן אדם אומר, אני מועט המחזיק את המרובה, השכל שלי מחזיק את בני האדם, נגיד, אז אומרים לו, האנשים הם אינם כלום.
גם אתה לא כלום.
כן, זאת אומרת, לפי זה יוצא שבכלל אין דבר כזה מועט המחזיק את המרובה, כי אין בכלל מרובה בעולם. כי הכל
כלום. אני חושב שהעיקר הוא שאין אדם בעולם. כלומר, הנקודה של האדם, שבתור... אני חושב שרב נחמן רוצה כאן לתת כאן, למסור כאן, הוא עושה כאן אמירה מאוד חריפה. אמירה של הביטול, אמירה מאוד אפילית בחסידות, שביטול היש. שבעצם אדם, כל מה שאתה נתפס כי יש, למעשה הוא מבוטל. אין בעצם שום דבר. זה לא רק תנועה שאתה צריך לבטל את היש כתנועה מוסרית או כתנועה דתית, אלא היש מבוטל ממילא. אין למעשה יש. כל התחושה, זה מה שאצל חב"ד זה נקרא הרגשת עצמו. שאדם חי בהרגשת עצמו, שזה החטא החמור של אנא ימלוך, זה הדבר הכי נורא, שאדם באיזשהו מקום תופס את עצמו כמשהו. ובחבא מדברים על זה, אדמור הזקן, ושאר ייחוד ואמונה, וזה מפורסם. האדם למעשה הוא לא כלום, והתכלית של החסיד, כמו שאומרים בשם הבעל שם טוב, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם יש מאין, כדי שהחסיד יהפוך את היש לעין. כלומר שבאיזשהו מקום, כל זמן שאדם חווה את עצמו כיש, העומד בפני עצמו, הוא למעשה מקצץ בנטיעות, הוא למעשה נבדל ומאבד את המגע עם האלוקי. זאת אמירה מאוד חריפה ומאוד קיצונית, שלמעשה אין כלום, יש רק אלוקים. זה מחזיר אותנו לתפיסה של אדמור הזקן, שלמעשה אין עוד מלבדו, יש רק אלוקות. ולכן אדם שמרגיש שהוא מועט, המחזיק את המרבה, שיש איזה משהו שמחזיק משהו, כל התודעה הזאת שאדם הוא איזה יש שמחזיק משהו, היא תודעה נפסדת, היא תודעה שאין לה מקום. זאת הסיבה ששוחקים עליו, כי משהו בעצם, הצחוק הזה, הוא התיימר בידה רבה, הוא מציל את האדם. כל מה שלא צחקו עליו, הוא באמת לקחת ברצינות. העובדה שצוחקים עליו, זה נותן לו את ההזדמנות, באמת לתפוס את ההבל שבעצם הדיבור הזה. כי בעצם אדם הוא לא חלום, אדם הוא באמת נוכח אלוקים. עליו ונענה אחד ואמר, אני ראיתי מועד להחזיק את המרובה כזה, כי פעם אחת הייתי ראיתי הר, שהיה מונח עליו הרבה זבל וטינוף. היה חידוש אסתיני, אחד בעל ההר הזה כל כך זבל וטינוף, והיה שם אדם אחד אצל אותו הר ואמר, כל זה ממני. כי אותו אדם היה שיושב שם אצל אותו הר, משליך שם תמיד על אותו הר זבל ופרש שלו מהאכילה ושתייה שלו, וטינף שם. עד שלדו נתרבה הזבל והטינוף שם על אותו הר. נמצא שזה האיש, הוא מועד מחזיק את המרובה, כי אדון נתרבה הזבל כל כך. זה כמובן אירוניה שאין לה גבולות לרב נחמן, שעושה, הוא אומר לך, בוא אני אראה לך מה זה האדם, מה הוא משאיר כאן. זה נורא גרוטסקי, זה תיאור מאוד מגעיל כזה, ומאוד מאוד מתאים לרב נחמן, לעשות מהאדם את הצחוק הגדול, שאם אתה רוצה לדעת מה אתה משאיר כאן בעולם, ומה כאן המועט המחזיק את המרובה, אז הנה אתה, ההר הזה, שאתה חי, מה זה ההר הזה? זה הכוונה לעולם. אתה נמצא כאן בעולם, אתה משאיר כאן את כל הזבל והפרה שלך, וההר הזה נהיה מועט המחזיק את המרובה, כל העולם מוכרז את זה, מחזיק את ה... ואגב, זה... בהרבה מובנים, שלפחות באקולוגיה, באמת כך תופסים את האדם. בסופו של חשבון, אדם משאיר פה את הזבל שלו, וזה מה שמתמזג בטבע. זה גם אירוני וגם נכון. זאת אומרת, בשום מקום, מה שנותר מן האדם החי, זה באמת כל הפרש שלו. זה הופך להיות חוזר חזרה להתמזגות עם ה... זה כבר חוזר לירוקים. הרב נחמן כמובן לא הולך לכיוון הזה. הרב נחמן רצה כאן לעשות צחוק מכל ההוויה של האדם. לעשות את ביטול היש למשהו גרוטסקי, משהו מאוד... כשמישהו מחזיק בעצמו משהו, אז אני אראה לך, אתן לך מראה שתבין בדיוק מה הוא האדם ומה הוא משאיר כאן בעולם. הלאה. לכן מבחינת מחזיק, מועט מחזיק את המרובה של האיש הנ"ל, שיתן ממך שמחזיק כמה אנשים כאן הנ"ל.
תודה. בסדר, זה מבוקל, תודה רבה.
ואחד יתפאר שיש לו מבחינת מועט מחזיק את המרובה, יש לו חתיכה פדינה, בוקר טוב, שהיא מוציאה פירות הרבה, ואחר כך שמחשים את הפירות שהוציאה המדינה, רואים שהמדינה אינה מחזיקת מקום כל כך כמו הפירות, כי אין בה מקום כל כך להחזיק כל כך פירות. נמצא שפירות מועד מחזיק את המרובה. והוצאו דבריו, כי באמת בוודאי הוא פירות מועד מחזיק את המרובה. אם כן, מה שהוא אומר כאן עכשיו, זה כבר, גם זה ננסה עכשיו להבין מה בעצם קורה כאן. מה זה מדינה שמחזיקה, שמוציאה פירות הרבה, ובעצם הוא חוזר כאן לדבר כאן על הטבע. שבעצם במקום קטן יש עץ שהוא פורה, אז כל הזמן הוא נותן פירות, אז אותה אדמה שהיא קטנה, היא מצליחה להביא לעולם במשך שנים, אולי אלפי שנים, יכולה להביא המון פירות לעולם. אז רואים שהמדינה הזאת היא המדינה או השדה החקלאים, תרצו, אתה לא יכול לומר, אם היית לוקח את כל הפירות שהעולם, שנבראו בעולם, ושם את כולם בערימה אחת באיזה רגע נתון, וברור שהעולם לא יכול היה להכיל את זה, כי הכמויות של הכמויות של הפירות שיש בעולם הן אדירות. העולם הוא בסך הכל עולם קטן, וכמה שהוא גדול הוא קטן, הוא עדיין לא יכול להחזיק או להכיל את כל מה שהוא עשה. ואז הוא אומר, זה מועד להחזיק את המרובה, והוטבו דברה, כי באמת ודאי הוא התחילת מועד להחזיק את המרובה. לאחד אמר שיש לה פרדס נפלא מאוד, שיש שם פירות וכו', ונשים לשם כמה וכמה בני אדם מוסרות, כי הוא פרדס נעים מאוד, ובקיץ נושאים לשם כמה בני אדם מוסרות לטייל שם. באמת אין בפרדס מקום כל כך שיחזיק כל כך אנשים, ועל כן הוא מועד מחזיק את המרובה. וכן גם פה כל מקומות הנופש, יש כל מיני אזורי קיץ, אזורי טיולים, ובקיץ נושאים, אתם יודעים מה זה בקיץ, בקיץ נושאים לטייל. אין בפרדס הזה כל כך הרבה אנשים, כלומר, תיקח את המקום האטרקטיבי שכולם נוסעים אליו, ותיקח את כל בני אדם שנסעו במשך מאות שנים לאותו מקום, לא תבין איך מקום כזה קטן יכול היה להכיל כל כך הרבה מאות אלפי בני אדם, אין בו שום מקום לזה. ואחד אמר שהדיבור שלו, בחירת מועד מחזיק את המרובה, זה הולך כאן ככה מן ה... תראה אולי זה חותר. ואחד אמר שהדיבור שלו, בחירת מועד מחזיק את המרובה, כי הוא בעל סוד שקוראים סיקריטר, בעצם מלך גדול. איש מבעלי הסוד, איש הסוד של המלך. ובאים אצלו כמה וכמה בני אדם, זה בא עם שבחים למלך, וזה בא עם בקשות וכיוצא בזה. בוודאי אי אפשר למלך לשמוע את כולם. ואני יכול לקבץ כל דבריהם בתוך איזה דיבורים מועטים, ולספר לפני המלך אלו הדיבורים מועטים. כאן הוא כבר מגיע באופן מאוד בולט לדיבור של עצמו, לדיבור של הצדיק. שבעצם כולם באים למלך, אבל אנחנו כבר אומר כמעט במפורש, הוא הצדיק, הוא נמצא אצל המלך, וכולם מבקשים מהמלך, והוא יודע לקחת את כל הבקשות האלה ולהפוך אותם לדיבורים מועטים.
לתמצת אותם.
מה?
לתמצת אותם.
זה לא רק תמצות, זה לא שאלה כמותית. התמצות בדרך כלל זה לומר את זה לקיצור, מה שאמרת בעריכות.
אוקיי.
כאן יש משהו יותר בסיסי, שלמעשה הוא תופס את הנקודה. הוא מעביר את הנקודה, אין יכול לתת נאום של חצי שעה, אבל הוא יש לו נקודה אחת שהוא אומר אותה בעצם. והצדיק יודע לקחת את הנקודה, ותכף נראה שהוא אפילו לא צריך לדבר, הוא מספיק שהוא שותק. זה הצעד הבא. כלומר, באיזשהו מקום, האדם מוכשר יכול לקחת דיבור, נתן דרשה ארוכה, בסוף, אוקיי, מה אמרת? הנה, אמרת מילה. אחר כך, כמו שיראו יד, גם השתיקה היא עוד יותר גבוהה מהדיבור. ויהיה כלול בכל השבחים והבקשות שלהם לכל דיבורים, כולם בתוך איזה דיבורים מועטים שלי. נמצא שהדיבור שלי מועט המחזיק את המרובה, ואחד אמר שהשתיקה שלו מבחינת מועט מחזיק את המרובה, כי יש עליהם מקטרגים הרבה או בעלי לשון הרע שמלשינים עליו הרבה מאוד. וכל מה שמלשינים ודוברים ומקטרגים עליו בלשון הרע הרבה, הוא בשתיקתו מתרץ הכל על ידי מה שהוא שותק לבד. כי הוא עושה רק איזה שתיקה והוא תרוץ על הכל. נמצא ששתיקתו הוא מועט מחזיק את המרובה. כי זה כבר בחינה גבוהה יותר, שגם עליה הלך ודיבר גם בתורות שלו, על הצד של השתיקה, והוא קושר את זה כאן ללשונות הרעות. ויש מקום, הוא אומר כאן, שלא רק את הדברים הטובים, את הדיבורים, הוא יודע לתפוס את הנקודה ולהעלות אותה באמצעות דיבור מועט, לכן הוא מועט מחזיק את המרובה, אלא כאן השתיקה, באמצעות השתיקה, אתה יכול להעלות גם את המקטרגים, את בעלי הלשון הרע. כיוון שבדיבור אתה לא יכול לעשות את זה, למה לא? כיוון שברגע שאתה מדבר, אתה יוצא לך נוגדנים, אתה יוצא לך אנשים שכבר מתנגדים לך, כי אתה אמרת, יגידו לך הפוך. הדיבור בעצם טבעו, כיוון שהוא מוחצן, הדיבור לא יכול אף פעם להביע את הנקודה עצמה. הוא תמיד איזשהו הטיה, איזשהו החצנה של הנקודה הפנימית. ברגע שאתה מחציל את הנקודה, יוצר פה את הקליפות שיוצרת את האנטיגון, יוצרת את האנטי, יוצרת את ההתנגדות. והשתיקה לעומת זאת היא הרבה יותר גבוהה. אני חושב שאנחנו חווים את זה גם ברמת הקיום הפשוטה, את השתיקה. במובן הזה ש... לפעמים מישהו בא ותוקף אותך. אתה יכול להתחיל לקחת את הצלצת דברה בקיצור נמרץ, להיות דברת מחזיק את המרובה, שמעת בקיצור בנקודה מה שאמרו לך. יש מצב שאתה לא יכול גם את זה לעשות, כי הדבר אחר שאתה יכול לעשות זה לשתוק, זה שתיקה במובן של רבי נחמן. רבי נחמן מזהיר את השתיקה בתור הוו, שם בעיקר, שהשתיקה כמו שהרב שגר תמיד אוהב לדבר על השתיקה בהשוואה לזן בודהיזם. זאת אומרת שזה רב נחמן, שהשתיקה, יש צד שבו מישהו מעצבן אותך. אתה יכול לעשות שני דברים, או להיכנס בחזרה, או לשתוק ולאכול את הלב בפנים ולהתעצבן. אלו התגובות שבעצם אותה תגובה, אתה שלם אתה מחצין אותה או מפנים אותה, אבל זה אותו דבר בעצם. רב נחמן מציע את האפשרות של כיבוש היצר. של קטר לי זהר, של המתנה, של להפוך דם לדום, הוא קורא לזה. יש מקום, אני לא בסיפור, אני לא כועס ואני לא כועס, אני בכלל לא בסיפור. יש את הדוגמה היפה של משל הזן, אדם נוסע בספינה בנהר. פתאום מגיע מולו איזה בעל ספינה לא זהיר, ונכנס בספינה שלו, והוא מקלל אותו בכל שפה שהוא יודע. סיפור שני, אדם נוסע בספינה ובא מולו בול עץ ופוגע בספינה. מה הוא יעשה אז? מסתכל על השמיים, מה אפשר לעשות? הוא לא מתעצבן על הבולץ. והנמשל כאן מאוד ברור, אם אתה בעל ספינה, יש לך איזה אגו, ברור שברגע שמישהו פוגע לך, אתה מכניס בחזרה, בין אם בצורה מילולית, בצורה אחרת, אבל אתה באיזשהו מקום מאוד מענה למה שקרה. למה זה אם אתה בולץ, אתה באיזשהו מקום כנוע, אין לך, אתה ניצא באמת באותו, כמו התיאור קודם על האדם, שהוא אתה כלום, והמוח שלך כלום, אתה נמצא במיוטו באותה עמדה של אבול עץ, העמדה של אבול עץ מאפשרת לך איזשהו להיות, לשהות כאן בלי אנרגיה שלילית. אין לך דמים אחוריים, אין לך רעלים, אתה פשוט נמצא בעמדה של השתוות כזאת, שבו רק בחמלה, בהרפה, בעשייה טוב, אין לך שום עניין לבוא כאן להתכתש, או להיאבק עם עצמך, איך לא לכעוס, או משהו כזה. כל מה שאתה נמצא בעמדה שצריך עדיין להתגבר על היצר, אתה עדיין בתוך הסיפור, אתה עדיין בתוך הכעסים, אתה עובד עליהם. השתיקה היא מקום אחר. השתיקה שאתה גם שותק מול עצמך. זאת אומרת, יש מקום, נמצא בעמדה שאתה לא בסיפור בכלל. אתה כאילו אדם אחר, אתה מישהו אחר כאן נמצא. אז זאת עמדה מאוד גבוהה, מאוד גבוהה, שהיא באמת הצדיק שגם שמליזים עליו, כמו שיש עליו על הלשון רב ומקטרגים, המענה שלו זה לא לריב איתם, וגם לא, לומר, לא להביא למלך את הדיבורים שלהם במובן הזה, אלא דווקא לשתוק. והשתיקה הזו, מה שרב נחמן טוען, זה המועט המחזיק את המרובה ברמה הגבוהה, גם כן לא הגבוהה ביותר, תכף נראה משהו יותר גבוה מזה. אבל כל הסיפור הזה הולך כאן ממש תראו, הוא בנוי כאן בהדרגה. ועכשיו הוא מדבר כאן על הצדיק השותק, שבעצם בסופו של דבר יש תמיד לכל אחד מאיתנו איזה רצון לעשות ולדבר ולכתוב ולהטביח אותם כאן בעולם, ובסופו של דבר מה שנשאר מן האדם זה לא הדיבורים שלו וגם לא הדברים שהוא מעורב בהם במובן האנרגטי, במובן של האגו, דווקא השתיקה שלו היא נשארת כאן. השתיקה משהו לא דיבר, משהו הצליח, ואף אחד לא יודע מזה לך, זה אירוע כל כך פנימי שהוא רק נמצא בינו לבינו, בינו לבין אלוקים. זה בעצם המקום שהוא הממשי ביותר. זה ממש מנוגד, זה הייתי אומר, בצד מסוים זה האנטיגון של האדם הזה שחשב שהמוח שלו זה המועט מחזיק את המרובה, ואנשים אינם כלום והוא אין לו כלום. אבל בניגוד לאדם הזה שהוא לא כלום, כיוון שהוא רק חי רק את המוח שלו, כי את האגו שלו, את הנוכחות הזאת שלו, האדם השותק, שהולך אל המלך ויודע להקשיב לכולם ולשתוק את השתיקה שיכולה בעצם להעלות את הכל אל המלך, ואף דיבור, זה בעצם הייתי אומר תמונת ההיפוך של האדם הראשון שמוחו מועט מחזיק את המרובה. כאן זה לא המוח שמחזיק מועט המרובה, אלא דווקא ביטול של המוח. להזכיר כאן את אדמור הזקן, שדיבר על מלך אסור ברעתים, הוא אומר מלך אסור ברעיתי מוחה. שהמוח כל הזמן מתפוצץ מרוב מילים. המוח כל הזמן מדבר. והדיבור הזה, לא פשוט הוא מביא אותו באופן ורבלי, באופן מילולי, המוח לא מפסיק לדבר. והתנועה הזאת שהמוח לא מפסיק לדבר, היא באמת התנועה שבעצם לא מאפשרת לנו את השתיקה. השתיקה במובן הזה של שעצם הקיום שלי הוא היכולת לשהות בעולם בלי הדחף והיצר להיות נוכח, להראות תוכחות, להתבלט בצורה זאת או אחרת, וכן הלאה וכן הלאה. כי מי שנכנס למקום הזה, הוא כל הזמן נמצא באיזשהו עצבנות, באיזה חוסר מנוחה, כל הזמן צריך אישור לעצמו, הוא לא שלם עם עצמו, צריך כל הזמן שיאשרו אותו ואת הקיום שלו. לעומת זה, הצדיק השותק, שזה בעצם הולך לדבר מדבר על עצמו, זאת הנקודה הנשגבה של הצדיק. מהבחינות הללו יש איזה משהו מאוד טרגי, גם בהקשר של רב נחמן, אבל גם באופן יותר רחב. בסופו של דבר, מה שנשאר מהאדם זה התורות שלו, הדברים שמדברים בשבילו, כמו שעושים חוסים עכשיו. רב נחמן היה השתתף עכשיו כאן בלימוד, הוא היה מאוד כועס, כאילו, אתה לוקח את הדברים הכי נמוכים שלי, שזה הדיבורים, במקום שתבין איפה אני בטעיתי במקום של השתיקה. וזה מאוד טרגי. כשרוצים להביע משהו, תמיד הולכים אל התיאור, אל המבט מבחוץ. אנחנו לא יכולים לגעת, או בספה שזה מוצא גם אצל רב נחמן, שהחסיד יכול לנהוג רק מהרגלין של הצדיק, אבל לא מהמוחין שלו. אין מגע, מה שיש לחסיד מגע זה מרגלין, המקום הנמוך ביותר זה רגליים. הרגליים של הצדיק זה בעצם הדברים שהוא, מילים שלו, הדברים הגלויים שלו. אבל המוחין שלו, זאת אומרת, לזה אין שום אפשרות, אין שום מגע עם זה. כי זה שייך רק למקום הסגור אצל הצדיק. וזה גם חלק הדבר הטרגי, שלמעשה אין אפשרות באמת להגיע למקום הזה של ה... למקום הזה של ה... של הצדיק. ומה שנותר זה באמת הרגלים. אני רק יכול לדבר כאן, לומר, אני שומע אותך. מה שאני שומע אותך, שוב, רק את החלק המוחצן של הדמות שלך. מה אתה באמת, בעולם שלך מול עצמך, לזה אין לי שום מגע. ולא רק אין לי שום מגע איתך, בהרבה מובנים אין לאדם שום מגע עם עצמו בנקודה הזאת. זה דבר עוד יותר בעייתי. אבל בתודעה שלו, אדם שואל את עצמו מי אני, הוא גם כן מיד מתייחס למה שאני עושה, למה שאני מדבר, למה שאני פועל, גם לתודעה העצמית שלי. אבל למעשה יש צד שהוא מעבר לתודעה העצמית. הצד של השתיקה, הצד של, של הלא כלום שנמצא במעמקן שמה, וגם כאן האדם עצמו חסום ביחד לסובייקט של עצמו. גם לא, הוא לא מגיע למקום הזה של הסובייקט של עצמו, בגלל שאנחנו מאוד שבועים בעולם הזה, שבועים מאוד ביש, באגו. זה בעצם הטרגיות של האדם בכלל. ורק מי שבאמת מצליח לגעת בנקודה הכמוסה ביותר, שלא ניתן לומר עליה שום דבר, שהיא בעצם תרצו היחידה שבנפש, היא שורש הנשמה, רק כשנמצאים למקום הזה, יש לאדם באמת איזושהי נגיעה ממשית בדמות שלו. וזה, כמו שאמרתי, זה באמת מאוד... אני לא יודע מה אפשר לומר על זה, אבל זה מאוד ברור לי כאן, הנקודה של השתיקה, שהיא מאוד מחזיקה את המרובה. אפשר לראות את זה גם בדוגמאות פשוטות. לפעמים כל אחד איתנו מכיר אנשים ששותקים. אתה מסתכל רק על הבעת הפנים שלהם, אתה כבר מבין הכל. לא יגידו מילה. שותקים איפה שבידך, מטר ממך, לא מדברים. מסתכל עליהם, לא אומרים מילה. פשוט הם מאוד ערנים לעצמם, מאוד מודעים לעצמם, אבל הם שותקים, הם לא מביעים את עצמם בעצם, לא מנסים באיזשהו מקום להתבלט, שותקים. וזו שתיקה נורא, נורא מרשימה, נורא, נורא מושכת. אפילו חושב משהו מצחיק, יש לי מחשבה מצחיקה. יש אפילו בגדים שמתאים לאדם ששותק, ובגדים שמתאים לאדם שמדבר. השתיקה יש גם בגדים, יש איזה לבושים. שאדם שהוא שותק, זה סוג של, של, סוג של נוכחות בעולם, שמתאים ללבושים מסוג מסוים, ולא מתאימים, אפילו אפשר לבחור את הצבעים של האדם השותק. אתה לא יכול לקרוא אדם שותק ולבש אותו בבגד אדום. כאילו זה לא יכול להיות, זה בלתי אפשרי. עוד לא בחרתי מה הצבעים כן מתאימים, אבל למשל, הדוגמה שיכול להביא זה כמובן המתים. המתים שיש להם תכריך לבנים. תכריך לבן, וגם זה גם בספרים, זאת הסיבה שם, אחת הסיבות שכתוב באחרונים, למה לובשים כתם ביום כיפור. בגלל הרבה ביום כיפור, שזה אוקיי, אז סימן למלאכים או סימן למתים. אבל גם המלאכים וגם המתים שייכים לצבע הלבן. כמו שהבגדי לבן של כהן גדול ביום הכיפורים. הצבע הלבן באמת מביא את הדבר הזה. גם מבחינת הלבן עצמו, שמצד אחד הוא אין בו שום חיות, מצד שני הלבן כידוע, כל הצבעים נמצאים בתוכו. כל הצבעים יחד יוצאים לבן. זה הפריזמה של כל ה... אתה מסתכל בפריזמה על הצבע הלבן, אתה רואה שכל קשת הצבעים. מצד אחד הלבן מכיל לתוך כל הצבעים, מצד שני הוא צבע חסר חיות לחלוטין. ואצל אומנים זה דבר מאוד מאוד עקרוני, השני בצבע הלבן. אספרתי לכם שהייתי בקיץ, והבן שלי, אשתי בוושינגטון, והלכנו לראות שם במול את המוזיאון העולמי לתרבות אומנות מודרנית. המוזיאון זה נחשב. יש עוד כמה יפים, אבל זה אחד מהנחשב. וראינו שם כמה תמונות, תמונה אחת במיוחד, שתי תמונות כאלה ש... פשוט התפקרנו מצחוק, ממש ראינו שם פשוט לוח גדול, תלוי שם במוזיאון, לבן. שום דבר, לוח לבן. שום דבר.
אתה חולה מיליונים.
הבן שלי אמר לי, אבא, אתה פרייר. אני חושב שיש שם קושי צדק. זה אני אומר, כל הציניות זה בגלל לפרי קישון. לפרי קישון יש, הוא למד אמנות. בביוגרפיה שלו, הוא כתב ספר על אמנות המודרנית שנקרא נקמתו המתוקה של פיקאסו. שם הוא מכסח את האמנות המודרנית, אבל בקושי קישון עם כל השנינות שלו. אחד הספרים המצחיקים ביותר שקראתי. אבל הוא כותב בזוהג בזעם, כמי שמבין באמנות. לא כי סתם אדם שנגלג על כולם. כמי שהוא בא באמנות, הוא יודע להבחין את אמן אמיתי לבין אמן שהוא רק עושה מתעתע ועושה צחק מכל אלה שבאים לשם. זה מצד אחד. מצד שני, אני באמת חושב שהצבע הלבן, אני לא אומן, ואני אהיה פעם, אבל אני עוד לא סוג אמנות כזה. אבל יש בצבע הלבן שאני מזכיר כאן, באמת הוא באמת מתחבר אצלי בנושא השתיקה. כשאתה נמצא בלוויה, אתה רואה נפטר, אחת החוויות הכי חזקות של האדם בלוויתו זה תשתקה על הגופה, על האזור של הגופה, שרטוב ולבן. שרטוב זה משהו נורא חזק, אני חושב שהדיבור הצועק ביותר של האדם זה כשהוא שוכב דומם. הוא אומר כל מה שהוא לא היה מסוגל לומר כשהוא היה חי, כי אפשר לא היינו מקשיבים לו. האדם הדומם, שכבר אין לו אגו, כבר הנפש שלו מתה, אתה בא למעלה, אתה רואה אותו ותשים עליו איזו חוויה של חיות היא שם. לעמוד ליד אדם שאתה הכרת אותו, שמעת אותו בכל מיני קשרים, אתה רואה אותו עכשיו שוכב דומם עטוף בלבן. אני חש כאן ממש את המקום הזה, בדיוק את המקום של ה... ומעין זה, באופן סימבולי כזה, זה יהיה כמובן יום כיפור. יום כיפור, אני חושב שזאת הנקודה של יום כיפור, זה לא רק התפילות ולא כל הרעיונות והחזרה בתשובה וכן הלאה וכן הלאה. אני חושב שיום כיפור זאת הנקודה שבה אדם מדמים את הכל, שזה הדממה. במיוחד בתפילת נעילה, שבעצם לא צריך שם שום דבר, אפילו התפילות הזאת של נעילה מקלקלות. נעילה זה שתיקה גמורה, שכבר גם הגוף חלש ועצום, וכבר נמצאים לקראת סוף היום, ובאיזשהו מקום זה נגמר, דווקא המקום הזה פתאום מאפשר לך להיות לו כלום, לא לרצות שום דבר. ימים אשר אין בהם חפץ, אין בהם רצון, אין בהם שום דבר. זה אפילו לא ענווה כבר, זה גם למעלה מן הענווה, זה כבר אפילו לא ענווה, זה מקום הרבה יותר בסיסי של עצם, הייתי אומר, המוצא של הדמות, שבו אדם לגמרי נמצא. והצבע הלבן בהקשר הזה באמת מאוד מתחבר אצלי לסיטואציה הזאת. זה בעצם
הלבוש של השתיקה. אחד הדברים שהוא מסמל לה גם זה כניעה.
כן,
גם אחד האספקטים האלה של השתיקה הזאת שמדברים עליה, שזה סוג של איזו פסיביות כזאת שהבן אדם נכנע למה שקורה, הוא לא מנסה לשנות את מה שקורה. במובן הזה של השתיקה, לא שאתה באמת שותק ובפנים, אתה סוג של קבלה וקנייה למה שקורה.
אני מסכים לגמרי, לכן זה באמת לא סתם שדגל לבן הפך להיות הסמל של הקנייה. יש בזה משהו באמת שהצבע הלבן באמת... היה לו שבדרך הקנייה היא בעצם לא קנייה. קנייה הרבה פעמים של השפלה, ככה זה בדגל הלבן. רק מתחיל לבשר השפלה של המדינה הנכנעת. אבל כאן הקנייה היא הרבה יותר עמוקה מזה, גם לא... היא פשוט הגעה למקום הנכון של הקיום האנושי, נוכח האינסוף האלוקי. זאת הכנעה שהיא לא תוצאה שהיא באה להשפיל אותי, במובן הזה שאני שם חווה את האלבון, כי אם אני חווה את האלבון, אז לא נכנעתי. אני עדיין מאוד מאוד בוער בפנים, אלא בסיטואציה, ברגע נתון, אין לי ברירה, אתה יותר חזק ממני. אז אני נאלץ להיכנע לך. אבל זה לא קניעה במובן, במובן של השתיקה. קניעה עמוקה היא קניעה ש... זה ביצע מסוים, אני אבין נכון, אבל אני לא מגיע לזכות את המושגים ההודיים, אבל מה שנקרא מהפכה נוסח גנדי, זה סוג של, איזשהו סוג של, אתה לא, הוא התנגד ללקוח, הוא היה מאוד פציפיסט, שאי אפשר להגיב על אלימות באלימות. וזה בעצם אחד הבסיסים של השמאל הפציפיסטי, שמתנגד לאלימות. אז גם אם תפסתי כאן איזו נקודה, שבאמת, מה זה מהפכה נוסחה? יש מקום, אתה לא נלחם יותר. אבל אתה לא נלחם, לא בגלל שאתה כבר הפכת להיות אדיש. בגלל שהניצחון שלך יהיה, זה אפילו לא ניצחון. הייתי אומר, אתה תטביע, אתה תטביע את ה... תשיג את מטרתך כשתפסיק להילחם. אתה פשוט הולך בדרכך. וכל אחד מאיתנו עובר תקופות לא קלות, שהוא רוצה נורא להוכיח שהצדק איתי, מה שאני עושה זה הנכון, וכו' וכו'. יש מקום, האדם שדבק בסיפור שלו, דבק בשורש שלו, והולך על זה לא כבסיס להתנגשות עם אחרים שעושים אחרת ממנו, אלא הוא דבק בשורש שלו כי זה מה שאלוקים נתן לי, את המקום הזה, ובו אני אדבק, ואליו אני הולך, וזה לא כך משנה מה קורה מסביב, אם זה מוצא חן בעיניי, לא מוצא חן בעיניי, אני מוצא חן בעיני אחי, אני לא מוצא חן בעיני אחי. אלו שאלות הבל, אלו שאלות תפלות, הן לא חשובות בכלל. השאלה החשובה באמת היא הנקודה של הדבקות בשורש העצמי שלך. זאת הנקודה החשובה באמת, ואני חושב שבנקודות השתיקה והצבע הלבן שתיארתי, הם באמת מכוונים אותנו למקום הזה. כל זמן שעדיין יש לנו איזה עולם שאני בא להוכיח משהו, להצדיק משהו, וכו' וכו', כל מה שנמצא במקום כזה, אז
Oh,
זה מתגלגל כבר לסיפור מפותל וארוך הבטר החוקר הזה. טוב, מתי בואו נצא להמשיך הלאה. באחד אמר שקריאת מורה מחזקת המרובה, כי יש אני אחד וסגי נהור, והוא היינו אני גדול מאוד, והוא היינו זה שיפרש בספק קטן לגמרי. אתה לא זכה בזה מין ז'לוב בנק עיוור, איזה מין גמד, הוא מוליך אותו. אני חושב שזה שהתפאר בזה הוא קטן, הוא מוליך את אני הסגי נאור, שהוא גדול מאוד. נמצא שמועד מחזיק את המרובה, כי הסגי נאור היה יכול להחליק והיה יכול ליפול, הוא מחזיק אותו לידי שמוליכו, והכן הוא מועד מחזיק את המרובה, כי הוא קטן, הוא מחזיק את הסגי נאור הגדול כנל. זה מאוד יפה, אני רואה בעיני רוחי כאן את רב נחמן, מדבר על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כאן בעצם עיוור, הוא לא מכיר את העולם הזה, הוא לא מכיר את השטיקים פה. והצדיק, הוא יודע לתת לו יד, להוביל אותו כאן. להוליך אותו ללבבות של בני אדם, להחזיר אותם בתשובה. אז הוא אוחז את הקדוש ברוך הוא, נותן לו יד. זו תחושה של הצדיק, שלום אריאל. הוא תחושה של הצדיק ש... אז זה מה שאני קולט כאן מיד, בתחושה שרבי נחמן דיבר על הסגי נהור. הוא בעצם הצדיק, יש לו ראייה, הצדיק רואה, והוא רואה שאלוקים לא מסתדר כאן בעולם, לא הולך לו, אף אחד לא מתעניין בו. והצדיק, קצת לו יד, שהוא לא ייפול, כי אם הוא ייפול זה לא יהיה טוב. אני חושב שזה משהו מאוד, מאוד נפלא, התיאור הזה של תודעת הצדיק, שיכול ממש לבנות כאן את השכינה בעולמות למטה, מה שאלוקים לא יודע לעשות, כי הוא נמצא שם אישה למעלה. הוא כאן לא יודע מה לעשות. אז הנה, הוא אתה החזיק את המרובה. הכל אגב זה בחינות אצל רב נחמן עצמו כמובן. גם הדיבור המועטי זה רב נחמן, גם השתיקה זה רב נחמן, גם נותן יד לסגין האור זה רב נחמן, זה הכל בחינות בצדיק, הלאה? אבל זה לא סיים עדיין. ואני, היינו זה ההוקר שמספר כל זה, הייתי גם כן שם ואמרתי, האמת היא שיש לכם בחירת מועד מחזיק את המרובה. ואני יודע כל מה שכיוונתם בדבריכם, אני יודע שהוא יודע כוונת כל הנ"ל שהתפרעו בחירת מועד מחזיק את המרובה שלהם. וזה האחרון שהתפאר שהוא מוליך את הסגי נאור הגדול, הוא גדול מכולכם. אבל אני למעלה למעלה מכולכם בכלל. אתה נראה לאן זה הולך. כי זה שהתפאר שהוא מוליך את הסגי נאור הגדול, כוונתו שהוא מוליך את גלגל הירח, שבחינת סגי נאור, כי אין לאור מעצמה כלל, ולט לה מגרמה כלום. זה מה שהכיוון שדיברנו, מה זה גלגל הירח. הוא מתכוון כאן לספירת המלכות, מתכוון כאן שאין לה אור מעצמה כלל, וזה בעצם העולם הזה שאין לה שום דבר, והוא היינו זה שיתפר בזה מוליך את הירח, אף פעם שהוא קטן וגלגל הירח גדול מאוד, והוא קיום כל העולם, כי העולם צריך את הירח. נמצא שבחינת מורה תחזיק את המרובה באמת, בחינת מורה תחזיק את המרובה שיש לי הוא למעלה מכולם בכלל. והראיה, עכשיו בסוף פה סיפור ארוך, רק נקרא אותו ונסיים בזה. הסיפור ארוך ומפותל, אני לא אעצור בקריאה עכשיו. כי פעם אחת היו כת אחת שהיו חוקרים, באשר שכל חיה יש לה צל מיוחד, שבזה הצל די כי היא רוצה לנוח שם, וכן יש צל מיוחד לכל חיה וחיה, וכל חיה וחיה בוחרת לה איזה צל, ובאותו הצל די כי היא רוצה לשכון שכפי הצל המיוחד לה, וכן יש לכל עוף ועוף ענף מיוחד, שבאותו ענף די כי היא רוצה לשכון. וכן חוקרים יכולים למצוא אילן כזה, אשר בצלו ישכנו כל החיות, שכל החיות היו בוחרים והתרצו לשכון בצל אותו אילן. כן, כמובן, אם אני ישר אגיד את הפרשנות, מדובר פה על הצדיק, שוב, שהוא בעצם האילן שיכול להכיל בתוכו את הכל, וכל החיות וכל הסתירות הפנימיות, אבל כמעט שיש חיה אחת שצריכה את האילן הזה, וחיה אחת שצריכה את האילן הזה, האם יש אילן שיכול להכיל את כל האפשרויות, לתת צל לכולם, שכל אחד יש לו את הצורך בצל אחר. ו- ועל הנפח שישכנו כל ציפורי ועל הנפח של אותו אילן ישכנו כל ציפורי שמיה, כל הציפורים, וחקרו שנמצא אילן כזה ורצו ללך לשם אל אותו אילן. והעונג המופלא שיש שם אצל אותו אילן אין לשאר, כי יש שם כל העופות וכל החיות, ושם אין שום הזק ושום חיה, וכל החיות מורבים שם, כולם משחקים שם. ובדי תענוג מופלא מאוד להיות שם אצל אותו אילן. זה ממש תאום משיחי של עולם העתיד, שהוא בעצם עולם שבו יש, כמו שהרמב"ם מתאר את זה, של יש פיוס בין העמים, ויש מעדנים יוצאים כאפר, ולא יעשה כל העולם אלא נודע לי השם בלבד. מין אילן שבעצם יוצר את ההרמוניה האינסופית של ימות המשיח. מה שמעניין שהחוקרים האלה הגיעו למסקנה שיש דבר כזה. הם לא יודעים עדיין איפה הדבר הזה ומה זה הדבר הזה, אבל קודם כל יש להם איזו אמונה, וזו נקודת המוצא כאן, שיש מצב. כלומר, הם קודם כל מחליטים, חקרו, שאכן יש נקודה. כלומר, יש איזה מין, אם תרצו, ברמת הפרשנות, יש פה, יש אמונה בעתיד, יש אמונה במשיח, יש אמונה בגאולה. וחקרו להם, תצד צריכים ללך לבוא אל אותו אילן. ונפל מחלוקת ביניהם על זה, ולא היה מכריע ביניהם, כי זה מה שצריך ללך לצד פלוני למזרח. כלומר, יש בעולם איזה מקום כזה, אבל איפה זה? זה אמר למערב, זה אמר לכאן, זה אמר לכאן, עד שלא יוכלים להכריע לזה, צריכים ללך לבוא אל אותו אילן. ובא חכם אחד אמר להם, למה אתם חוקרים באיזה צד ללך אל האילן? חיכרו מתחילה מי ומי האנשים שיכולים לבוא אל אותו אילן, כי אל אותו אילן לאו כל אדם יכול לבוא אצלו, כי מי שיש לו את המידות של האילן, כי זה האילן יש לו שלושה שורשים. ועד שאתם שואלים איפה זה, תשאלו מי ראוי להגיע לשם. יש לו שלושה שורשים, שורש אחד אמונה, והשני הוא יראה, והשלישי הוא הניבות, ענבה. ואמת הוא גוף האילן, כן, יש לנו פה אילן שהגוף שלו זה אמת, והשורשים שלו אמונה, יראה וענבה. משם יוצאים ענפים, ועכן אי אפשר לבוא אל האילן, כי מי שיש במידות הללו הנל. ואלו הקט הנל, יהיה ביניהם אחדו גדול מאוד, לא רוצים להתפרד מזה, שקצתם ילכו אל האילן, וקצתם יישארו, כי לא היו כולם ראויים לבוא אל האילן, וכי לא נמצא ביניהם, כי קצתם שיהיה במידות הנל. אבל השאר לא היה במידות, אלו המידות, כי התעכבו כולם, תראו איזה מין פלונטר. מצד אחד יש ביניהם אחדות, יש ביניהם אהבה גדולה. אבל יש כאלה שהם בעלי ענווה, יש כאלה בעלי עירה, וכאלה בעלי אמונה. אבל זה לא אותם אנשים. יש, הם נפרדים. עכשיו, אם כל אחד יצטרך ללכת, כן יתעכבו כולם, כי לא היה אף אחד שיכול להכיל את כל התכונות הללו. עד שיהיו, כן יתעכבו כולם, עד שיהיו יגיעים בתוכם שאר אנשי הקטנאי, עד שיהיו גם כן עמידות, עד שיהיו באים גם כן עמידות הללו. כלומר, התחילו לעבוד על עצמם, כל אחד מה שחסר לו. בעלי הענווה התחילו לעבוד על האמונה ועל העירה. בעלי העירה התחילו לעבוד על הענווה ועל האמונה וכן הלאה. כדי שיהיו כולם יגיעו לבוא אלינו, כי רוצים שכולם יגיעו שם לכולם ביחד, אבל אין לכולם, כל אחד יש מידה אחרת, אז עובדים כולם עכשיו לקנות את המידות החסרות להם, וכן עשו. יגעו, יתרחו, עד שבאו כולם לעיל המידות הנ"ל. אז כשבאו כולם לעיל המידות הנ"ל, אז באו כולם על דעת אחת, והסכימו כולם על דרך אחד, ללך באותו דרך אל אילן הנ"ל, ואחרו כולם, כן, זה הסתדר, כולם קנו את המידות הנדרשות ואחרו לשם. והסתכלו וראו, הנה אין אילן מועד במקום כלל. כי אין לאילן מקום כלל, מאחר שאין לו מקום, איך אפשר לבוא אליו? וכן, זה מה שאנחנו מדבר על פי הזוהר, שהצדיק למעשה הוא צדיק הפורח באוויר, אין לו כף שורשים בעולם. ואני, היינו זה האוקר, הייתי גם כשם מהם, ואמרתי להם, אני יכול להביא אתכם אל האילן, כי זה האילן אין לו מקום כלל, כי הוא למעלה מהמקום לגמרי. מבחינת מועט מחזיק את המרובה, הוא עדיין במקום, כי על כל פנים יש לו מקום מועט. רק שהוא מועט מחזיק את המרובה, אבל עדיין יש לו מקום מועט על כל פנים. מבחינת מועט מחזיק את המרובה שיש לי, אני למעלה חטוטרות, מבחינת סוף המקום לגמרי, שמשם למעלה אין מקום כלל. כן, יכול לסע את אתכם אל האילן שהוא למעלה מהמקום לגמרי. כן, גם זה כאן יש אמירה מאוד מדהימה כזאת. למעשה, כל מה שאתה חי בתודעה של מקום, אתה עדיין שייך לסופי, שייך לעולם הזה. גם אם אתה נמצא במקום שהוא כבר על יד התחנה הסופית של אותו אילן נשגב, אותה משיחיות, אותה גאולה, כל זמן שאתה עדיין לא יכול להיפרד מהצמידות שלך למקום, אתה מאוד מזהה, תמיד נוהגים לומר שאדם הוא תבנית נוף מולדתו. ואדם בסופו של חשבון הוא בעצם רק איזה מראה כמו הירח, שרק משקף את אור השמש, גם הנוף שמשתקף באדם. באותו דבר, תשאי בני אדם. כל אחד למעשה, הדמויות של אחרים משתקפים בדמות שלי, הדמות שלי משתקפת בדמות של אחרים. כל מבט הפנים בפנים הוא באיזשהו מקום יוצר אפקט המראה, אפקט שבו כל אחד משתקף בחברו. אבל עדיין, אני אומר, באיזשהו מקום, כל אחד הקיום שלו אחוז באיזשהו מקום, באיזשהו... אם אדם יום אחד יקום בבוקר על איזה מין חלל פנוי ואין אנשים סביבו ואין בכלל אדמה סביבו ואין מקום סביבו, אין לו את בית המשפחה ואת בית הסבא וסבתא ואת הזיכרונות, ואותו רגע הוא ימות, אין לו שם, אין לו קיום, כמו שהקיום שלי מאוד תלוי ואחוז במה שמעציל לי את העובדה שאני קיים ושאני נוכח, את ההשתקפות שלי באחרים, בין אם זה בני אדם, בין אם זה הנוף, העולם וכן הלאה. התיאור שהוא תאר כאן הוא כבר באמת מעבר, אני לא יכול לומר עליו שום דבר, כי הוא באמת מעבר להשגות שלי, שיש מצב שאין מקום כלל. אם אדם מאוד משועבד לחומר, למקום, ואין לו, והוא לא יודע להשתחרר מזה, אז זה באמת אדם ירוד. אבל כאן יש, מדובר פה על האדם שהוא כבר יכול להוליך את הסגין נהור, שהוא למעשה את אותו עולם של התבטלות, שהירח, הוא יודע להוליך את גלגל הירח, את המלכות, שאין לטה בגרמה כלום, והוא יכול להוליך אותו, יכול לתת לו כיוון. למרות שאין שם שום דבר, זה לטה בגרמה כלום. ויש מקום עוד יותר גבוה שגם זה לא נמצא שם. זה מין מצב שהוא למעשה לגמרי בעין. הוא לא נמצא כאן בכלל במציאות. זה אגב גם למה אני כבר לא כך מתלהם מרב נחמן. כי רב נחמן הוא משך אותנו כל הזמן כדרכו לעיין את המציאות. והדרגה הגבוהה ביותר זה אותו הוקר, אותו בעל חטות הרות, שהוא בעצם מדבר על הצדיק הפורח באוויר, על, על, על אין לו מקום, סוף המקום. ולמעשה התנועה הזאת היא תנועה מאוד יסי למעשה של הפרישה של האדם זה לפורר למעשה את התודעה בכלל, זה להיות חסר תודעה, כי ברגע שאין מקום אין גם תודעה. ואני אומר שאני חש לכל אורך הלימוד התנגדות שמתגברת והולכת. אני שוב חוזר ומזכיר את הדברים, את הדו-שיח שלי מהצייר טוב יקץ. הזכרתי את זה כאן מספר פעמים, שהוא דיבר שבגלות יונקים מהמלנכוליה. יונקים מה... כמו שהאדמו"ר הנצאי דיבר על ה... במסגרת עבודה במרירות בחב"ד, הוא דיבר באופן קיצוני, שרק מי שליבו נשבר ומרוסק, הוא יזכה להערת סתרי תורה. אבל טען טוביה שבארץ ישראל יש השערה אחרת לגמרי, שהיא השערה ביש. זה כבר דמיון של ארץ ישראל, זה כבר סוג של חיות מסוג אחר, שהיא כבר חיות משיחית. והיא לא זקוקה למלנכוליה כדי להיות מרכבה לשכינה, להער להפך, דווקא הגילוי של האחר, הראייה של המציאות בעין הטובה, לחמול, להרעיף, אלו התכונות ה... אלה התכונות שהן מתבקשות, אבל זה כבר נקודה שכבר לא אעריך בה עכשיו, כי אני מסביר למה הנקודה שאנחנו חותר אליה, אל הצדיק הפורח באוויר, אני חש כלפיה מהמקום שלי כאן, למרות את זה כאן בארץ, במקום שאני חי היום, 200 שנה אחרי, בארץ ישראל, לדבר על הדברים הללו, נראה מי שנאמר באומן או בברסלב ואוקראינה, שבה באמת המציאות היא מאוד אחורה, ו... כל הסביבה היא סביבה עוינת, היא סביבה של רצחנות ורוע, ואני, גם היום אתה יכול לחוש את הרוע ואת הרצחנות באוקראינה. במקום הזה אתה פורח, הולך למקום שאין לו מקום. אני חש שאפילו מידה שכפיות טובה להתרפק על המקום הזה כאן בארץ. זה לא חשוב ללמוד את זה כדי להבין את רב נחמן, כי הוא למחיה שלחו אלוקים לפנינו. כפי שאמרתי, המטרה של הלימוד הוא ללמוד את רב נחמן כדי להשאיר אותו מעלינו. שהכל ניפתח, כמו שרב זרע התענה מעט תעניות לשכוח תורת בבל, צריכים להשיל את התורות הגלותיות כדי להיפתח למקום המואר, כמו שעשה הרב קוק, שהוא בסופו של חברון אבא של כולנו, שהשיל את כל הגלימות הפולניות שהבטיחו לו בפולין להיות רב גאון וחשוב, והלך ליפו, ומשם תורת ארץ ישראל במובן העמוק והנשגב, שבאיזשהו מקום כולנו יונקים מכוחו מכוח כוחו. לכן אמרתי, התיאור הזה כאן, מצד אחד הוא באמת מתאר משהו מאוד נשגב, מצד שני, אני לא מאוהב בו. אני חש שאני יכול לומר היום שוב, אני מרגיש כננס על גבי ענקים. אני לא מרגיש את עצמי, לא מעמיד את הציבור רב נחמן, במובן של עצמת הדמות, אני רק חש שכננס על גבי ענק, ענק, לא רק הוא, ענקים, שאנחנו היום במקום שיכולים לכתוב תורה חדשה, וסיפורים חדשים, ולשם פנינו. זה כבר סיפורים משנים כאן. ושרב נחמן אמר שצריך ללביש את הפנים בסיפורים מעשיות, אני מסכים, אבל סיפורים אחרים, סיפורים חדשים, לא את הסיפורים האלה. זה מה שבעצם מונח לפתחנו. בואו נבוא לקרוא, כי זה בהלכת, התורה דוקרו בחינת מבוצע בין המקום ובין המעלה מן המקום לגמרי, כי יש לה בחינה עדינה שבחינת מאוד מחזיק את המרובה, שבחינת סוף המקום ממש, ומשם בעלה אין נמצא תיבת מקום כלל, כי משם הוא למעלה בחינת למעלה מן המקום לגמרי, על כן הוא יכול לסרת מתוך המקום כלל למעלה מן המקום ועדן. לקחתי אותה ונסעתי אותה משם אל העילה הנעל, נמצא שיש לי הסכמה מהנעל, שיש לה בחינה עדינה שמאוד מחזיק את המרובה, וזה היה ידבק כבעלכת התרות, כי נעשה עליו הרבה. ובחינת מאוד מחזיק את המרבה קנה, ואתה יבטא לכם למתנה, שתהיו כמוני ולעצה של השמחה גדולה וחדווה רבה מאוד. טוב, אנחנו נסתפק בזה, ובעזרת השם נחדש את הלימודים בחודש אייר. זה כבר לא יוצא בהתחלה, כי יום שני זה יום, זה יום, נראה, יום שני זה יום שני.